פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ויוסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
צהריים טובים. בסדר, איך אתה? עדים לשמחה יש לומר.
כן, זה חג מוזר, כי זה חג בלי חג. הדרך היחידה שאני יודע שיש חג, זה שיש לי בית כנסת מתחת לבית, אז אני רואה את המתפללים בחוץ, מפריעים לי לעבור עם הכלב.
הרווחת, אתה רואה, דואגים לך, שאתה עושה מצווה בלי שאתה יודע, אתה יכול להיות ככה עזר אולי למניין כשחסר.
כן.
מקליטים היום את הפרק ה-12 לפודקאסט שלנו, מדברים CBT, אנחנו בתקופה לסגר, סגר הקורונה, סוכות 2020, ושילנו בהצלחה עם זה.
כן, בהחלט.
חשבתי אולי שהיום נחרוג ממנהגנו ונדבר אולי יותר גם לקהל שהוא לא מטפלים, וננסה ככה לעזור לכל מי שרוצה לעזר, ואיך להתמודד בלי, אתה יודע, בלי להיכנס יותר מדי עמוק לחרדות שקשורות לזה ולדיכאון שקשור למצב, כי אנחנו מאוד עמוסים ומאוד שומעים מסביב על המצב רוח של העולם, וגם אנחנו בני אדם, בסופו של דבר גם אנחנו נהנים במרכאות מהמצב רוח הזה. מה דעתך?
ברצון רב. אז בואו נעשה איזה סשן כזה של שאלות שיכולות להיות גם היפותטיות, ונענה עליהם ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים בעצם מן היישוב להשתמש בכלים שלנו בתוך הסיטואציה הזאת.
מעולה. אז אני חושב שכמו בטיפול, בסשן טיפולי, אולי כדאי גם כאן שנדבר קודם על הדיכאון, ואחר כך על החרדה, על הסיבות לדיכאון, ואיך אפשר לצאת ממנו. אני חושב שדיכאון זה מילה טיפה כבדה ומפחידה. אפשר להשתמש בכל מיני חלופות שלה. נורא קל להיכנס לדיקי, למצב רוח, ולחוסר מוטיבציה לעשות, להידבק לטלוויזיה, להישאר בפיג'אמה, להפסיק לעשות, בייחוד כשאתה לא עובד, ואין לך שום סיבה, יכולת או אפשרות לצאת מהבית. איך אתה חווה את הדבר הזה, ומה אתה חושב להגיד על זה?
אני בהחלט מסכים איתך, כי אני חושב שאם נסתכל על תפקידו של הדיכאון, ושוב, זה תיאוריה, אני תמיד מביא תיאוריות, אבל אחת התיאוריות שאני אוהב בנושא דיכאון, שבתקופת האבולוציה שנעשתה, שאדם היה עוד בתקופה שהייתה לו אבולוציה, האדם חי בתוך מערה, האדם חי בסביבה לא מוגנת. ובתקופות של סכנה, בעיקר בחורף, דרך אגב, העמים הנורדים עד היום יש להם את דיכאון החורף, מתאבדים יותר בחורף. הנפש שלנו פשוט התכנסה בתוך עצמה, ובעצם דיכאה את הצורך של הבן אדם לצאת מחוץ למערה בתקופת חורף או תקופת סכנה אחרת, ובעצם לסכן את נפשו. ולכן מנגנון הדיכאון, ותכף נדבר על הרגשות שקשורים לדיכאון, הוא בעיניי מנגנון מאוד מאוד חיובי בתקופת הקורונה. כי בעצם אחד מהדברים שאני ואתה לומדים בזמן האחרון אצל ידידנו דיוויד ברנס, זה פוזיטיב
ריפריימינג.
מה זה פוזיטיב ריפריימינג? זה בעצם לקחת את הרגש השלילי ואת המצב השלילי ולמצוא את התכונות החיוביות שלו. עכשיו אני מציע לכם לעשות את השיטה הזאת, היא סופר יעילה והיא גם מאוד מאוד נכונה, בגלל זה עובדת. ולכן שאני חש יאוש, או אני חש תחדוק, בגלל שאין לי לאן ללכת, בגלל שאני או לבד, שזה בעיה מאוד קשה למישהו לבד, ואני מלווה את אמא שלי, את אבא של איריס, אשתי שחיים לבד עכשיו, אנשים מבוגרים ובקושי יכולים לראות אנשים. או שאתה לבד עם עצמך בתוך משפחה מאוד מאוד רועשת, ונמצא במקום שאולי אתה לא יכול לצאת, או לא יכול לעשות את הדברים שיש לך תשוקה לעשות, כמו לגלוש בים, או ללכת לשתות בירה עם חברים. ולכן בסופו של דבר, הדיכאון תפקידו להוריד אותנו, לכנס אותנו, להעיט אותנו, לגרום לנו לעשות דברים שלא דורשים מאיתנו מאמץ גדול. ואני חושב שבתקופת הקורונה, דיכאון, דכדוך, ייאוש קל, הם דבר רצוי. מה אתה יש לך להגיד? אז אני בטוח שהצבנתי עכשיו הרבה אנשים.
לא, אני מסכים איתך, אני מסכים גם עם האמירה האחרונה, וגם עם, וגם עם התפיסה. אני חושב שאמרנו כבר בעבר, ונחזור ונגיד שוב, אין דבר כזה רגש שלילי, כל הרגשות הם בסופו של דבר מטרתם לשרת אותנו, וזה הכל עניין של מינונים. אני רק רוצה להשלים את רשימת האנשים שנתת כדוגמה, שנמצאים בסגר הזה לבד, באוטומט שלנו נורא קל לחשוב על ההורים שלנו וכן הלאה. אני מטפל כרגע, במקרה שלי זה בשתי נשים צעירות בשנות ה-30 המוקדמות לחייהם שלנו, אבל יש גם מלא מלא גברים כאלה, שפשוט לבד, כרגע בדיוק בלי זוגיות, גרים במרכז תל אביב, במרכז האקשן, אבל דווקא שניים אלו שיותר מקפידים על, על מה שמותר ומה שאסור, ופשוט לבד. אז הפוזיטיב ריפריימינג שציינת הוא בהחלט חלק, היה החלק הראשון בתהליך, משהו שמאוד מאוד עוזר לקבלה עצמית. זה אכן הכל שאלה של, של מינון. אם אני מצליח להבין מה זה טוב לי, ואיך זה משרת אותי, ומה טוב זה אומר עליי, אז יהיה לי הרבה יותר קל להפסיק לכעוס על עצמי, להפסיק לסנוע את הרגשות האלה, ומכאן להמשיך להוריד את המינון שלהם. זאת אומרת, לא לשנות אותם, רק למנן אותם אחרת. אז מאוד, מאוד אהבתי שפתחת כך.
נכון, ואחד הדברים שאנשים שחווים דיכאון, ואז הם מקצינים את הדיכאון, כי תכף אני אדבר הבדל בין דכדוך לדיכאון קל, כבר לדיכאון הרבה יותר עמוק, ששם אני לא רוצה שאנשים יגיעו אליו. ולכן, חמלה עצמית, קבלה עצמית, משפטים שאני תמיד מלמד את המטופלים שלי, זה בסדר להיכנס למערה, לסגור את הדלת, להיות לבד כמה ימים, אין עם זה שום בעיה, בסדר? ולשבת לבד במערה יש לזה גם הרבה יתרונות. ולהתחבר. עכשיו, מה קורה? בגלל שאנשים שאנחנו עובדים איתם לפעמים, יש להם עוד אלמנטים, כמו למשל חרדה, או חרדה מהוודאות, או הם מתחילים לחשוב מחשבות שמכניסות אותם למצבים של ייאוש קיצוני, שם זה כבר לא טוב. כי בסופו של דבר, בקצה הדיכאון, הרבה אנשים הורגים את עצמם. ולכן ההצעה שלנו היא לחפש את הצדדים החיוביים בדכדוך, לחפש את הצדדים החיוביים בלהיות מעט פסימי, בלהיות מעט עם מוטיבציה נמוכה. אבל עדיין באיזשהו מקום לשמור על אובייקטיביות בסיטואציה עצמה, בסדר? כי בסופו של דבר אנשים שנוטים ומהסוג המלכה והסוג הקשה, כי חלק גדול מאוד מהמטופלים שלנו הם אנשים שהם מאוד מאוד קשים עם עצמם. ותכף נבוא לטכניקה השנייה שאנחנו נרצה לעבוד עליה, שזה דאבל סטנדרד טכניק. אנשים שאנחנו, הם מאוד קשים את עצמם, והם כבר עשויים בעצם, נפתח איזשהו פתח, ופה אני אצטט את בק, ובק בעצם מסתכל על הדיכאון כמצב שמתקיים בשלוש מקומות או בשלוש סביבות. הדיכאון שלי מול עצמי, אני, הדיכאון שלי מול העולם, בסדר? ואני אכניס פה עוד אלמנט, הדיכאון שלי מול האחר והדיכאון שלי מול העתיד. בסדר? עכשיו, בסופו של דבר, אם הבן אדם יישב ויגיד לעצמו, אני מול עצמי כבר לא יצא ממני כלום, אני לא יכול להתייעץ, להשתפר או לצאת מהמצב המאוד מאוד קשה שנקלעתי לה. הדיכאון שלו מול אנשים אחרים, אנשים אחרים לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי, לאף אחד לא אכפת שאני יושב פה לבד בחושך. מול העולם, העולם מקום רע, מנוכר, מלא קורונה, מלא מנהיגים מושחתים, והדיכאון שלי מול העתיד שלי, שאני... זה הולך רק והולך להיות יותר גרוע, זה לעולם לא ישתפר. אז בסופו של דבר, אם אני מכסה את עצמי בכל ארבעת המעגלים האלה, בחשיבה חיובית, בתוך החוסר מעף, אני יכול לדחוף את עצמי עמוק יותר לתוך מראה שחורה שתגרום לי לסבל נוראי, בסדר? כי בקצה המראה השחורה יש סבל נוראי, ובסבל כל כך חזק שאנשים שמאמינים שאין להם עתיד, בעולם מקום רע, והם עצמם סוג של חסרי ערך, בסדר? ואנשים בכלל הם אנשים רעים, לא כיף לחיות, בסדר? ולכן אני רוצה שבתוך אותו ייאוש, שהוא נוח, אותו בלו, עדיין למצוא בתוך החשיבה שלנו את התקוותיות, בסדר? התקוותיות מדברת על זה שבתוך המצב המאוד לא טוב עכשיו, העולם נמצא בסוג של איזשהו כאוס, אני גם מוכב קצת אחרי הבת הקטנה שלי, ויש לה מודעות פוליטית מאוד גבוהה, והיא עכשיו מאוד מאוד מוטרדת מהסיפור הזה של השלטון, של ההפגנות, של האלימות בתוך החברה. ואז היא בעצם יכולה להיכנס לתוך חוסר עונים לגבי היכולת שלה לעשות שינוי, שזה די ברור, ובעצם איזשהו ייאוש נוראי לגבי העתיד. ולכן אני רוצה לעבוד עם עצמי על איזה סוג של תקוותיות, בסדר? עכשיו, ותכף אני אציע כמה טכניקות על איך אנחנו בעצם יכולים לייצר תקווה. ואולי אתה יש לך רעיונות, גיל, אולי אתה יכול לעזור לי על איך אנחנו לוקחים בן אדם, ניקח את המטופלים שלך, שהם לבד, הם שומרי, הם אנשים שהעקרונות שלהם מחייבים אותם לא להיות מכחישי קורונה, הם יושבים בבית, ואיך אתה יכול, והם לבד, אין להם זוגיות, איך אתה יכול בעצם לעזור לאותם אנשים לייצר איזשהו שביב של תקווה?
אז אני מאוד מתחבר לדבר הזה שציטטת מפי בק, הייאוש שלי מול עצמי, מול האחר, מול העולם ומול העתיד. אבל אני חושב שהשלב הראשון שאני ארצה לעזור, גם לעצמי כשזה קשור בי וגם לאנשים שאני עובד איתם, זה למצוא את המאית כוס המלאה או שמנית כוס המלאה, או כל אחד איכשהו רוצה למלן את זה, אבל לשים לב רגע אליה בהווה. זה הרבה יותר קשה להסתכל על העתיד, ולהגיד, לשנות שם, בתודעה, מאשר למצוא את מה בכל זאת טוב במצב כרגע. אז אני מתחיל משם, ומתקדם ביחד איתם, כמו שאתה אמרת, אני עדיין לא מדבר על מה עושים, שגם לזה יש פתרונות, ובטח תעלה אותם, אבל קודם כל בצד המחשבתי, מה בכל זאת טוב בסיטואציה? מה בכל זאת היה לי כיף היום? מה בכל זאת נכון, ומול הממדים, מול עצמי, מול איזשהו אחר, ומול העולם, אני משאיר רגע את העתיד לדקה שאחרי.
אז א', כן, אם אני, ופה הכלי, ואתה ציינת אותו, הכלי הכי הכי בסיסי זה אקטיבציה התנהגותית, כי בסופו של דבר, אני בתוך ה... דבר הזה שאני נמצא בו, רוצה לייצר כרגע פעולות, א', לוודא שאת הפעולות שאני חייב לעשות אני עושה ואני לא מזניח, כמו לשלם חשבונות, אפילו ללכת להתגלח,
בתקופת הקורונה זה לצחצח שיניים, אתה יודע.
לצחצח שיניים, נכון. ודבר שני, כן לוודא שבתוך הסדר יום שלי, אני מכניס פעולות מענות, כמו להתקשר לחבר רחוק. אני ראיתי אנשים יושבים בזום עם כוסות יין ושוטים, כמו לקרוא ספר טוב. חברים, נטפליקס הוא לא אויב. אתה רואה סרט טוב, שגורם לך לחשוב, ואתה יכול להתקשר לאח שלך או לחבר, נגיד לו בוא נראה את הסרט ביחד ולדבר עליו אחר כך, לקבל המלצות. ובסופו של דבר לייצר בתוך ההווה שלנו סוג מסוים של התנהגות, שמזכירה לנו שיש פה משמעות לדבר הזה. עכשיו, ומה שאתה אמרת גילו נורא מדויק, זה לא מספיק לעשות את זה, זה גם לעסוק בזה לרגע, להגיד שמו, לא הכל פה שחול, גם בתוך ביתי, סתם דוגמה, אני לא בדיכאון, למזלי, יכול להיות בדיכאון, אבל אני מאוד אוהב לשתות בירה, אתם בטח יודעים מזה, והלכתי, הפאב השכונתי שלי כרגע הוא מייצר שירות משלוחים, אז זמנתי לשתי בקבוקי בירה שאני אוהב מהפאב, הוא הביא לי אותם, בירו שאני אוהב לשתות בירה, ואני שתי עם אשתי, שב עם אשתי, ושתה את הבירה שאני אוהב, אז עושה לי הרגשה, אבל אני הרמתי
כבר תכף. זה לא אקטיבנטי, אני מבין, אתה כל ערב מזמין שני בקבוקים, במקום להזמין שני ארגזים פעם אחת.
נכון, נכון. אני גם עושה לו אקטיבנטי, אז הרמתי טלפון כבר לחבר שהוא שותה איתי בפה, וגם הוא הזמין את הבירה, ואנחנו נשאר. אז בסופו של דבר אני מייצר לנו, לי בתוך החיים, כרגע, ברמה של אקטיבציה התנהגותית, ברמה מתוכננת, פעולות שבמסגרת המגבלות של הקורונה שמייצרות לנו הנאה, אז האקטיבציה, וגם עושה אותה עבודה קוגניטיבית, שלי זכר שאני עדיין יכול ליהנות קצת, לא הכל שחור ורע ומר, ופה הדבר הזה הוא מאוד מרכזי, כי בן אדם שיושב בחוסר מס ולא עושה כלום, ורק רובץ ובוהה, בסדר? הוא מכניס עצמו לצינוק, תכניס כל בן אדם לצינוק אחרי שבוע בדיכאון אימים. בסדר? ואתם יכולים להוציא אתכם מהצינוק הזה בפעולות מאוד פשוטות, לא יום לימודים ארוך. אקטיבציה התנהגותית, לקחת יומן, עם שעות, נייר A4, פנקס, ולרשום שתי, שלוש פעולות שאני חייב לעשות, צחצח שיניים, שלם חשבונות, להרים טלפון לאמא שלי, למרות שנורא קשה לי, ועוד 4-5 פעילויות שכיף לי למצוא סרט.
בוא נסביר את הדוגמאות שנתת. הרעיון הוא באמת לבחור פעולות קטנות, קטנטנות, לא עכשיו לצבוע את הבית. כי אם אני עכשיו רואה פעולה בפנקס שלי, אני חייב לצבוע את הבית, אני נכנס לדיכאון גדול יותר.
נכון, נכון.
אז אם זה הנושא, להזמין צבע תהיה פעולה.
לגמרי.
אבל עדיף באמת להתרכז קודם בפעולות שהן ממש ממש קטנות. אני למטופלת, לאחת מהשתיים שסיפרתי לך מקודם עליהן, סיכמתי איתה על פעולה, אני חושב מעניין, זה גם היה בסוף תוצאה טובה, אבל זה היה משעשע רק לחשוב עליה. היא הייתה, אנחנו נפגשים בזום, והיא הייתה בקטע של לא יורדת מפיג'אמה. עכשיו, זה ימים ארוכים כבר, בסופו של דבר. לא יורדת מפיג'אמה וגם בקושי מחליפה אותה. זה משהו מחור וישן שפעם הייתה חולצה של איזשהו חבר מיתולוגי או משהו כזה. וסיכמנו באקטיבציה הראשונה שהיא מזמינה לעצמה פיג'מות חדשות.
מעולה.
זה בסדר להישאר בפיג'מה, אבל בואי נעשה אותם יפות. והיא שלחה לי תמונה של אחת הפיג'מות שהיא קנתה, היא בחרה לקנות בארץ ולא בחול כדי לקבל את זה מהר. והיא שלחה לי תמונה של אחת הפיג'מות שהיא קנתה, שזה בעצם נראה כמו מכנס מאוד מאוד מודרני, אבל זו פיג'מה.
מגניב. כן. מגניב, זה דוגמה נפלאה. יש דברים ששנים לא עשיתי בהם, למשל, אני, אולי תראית את הסרטוטים שאני מצייר נורא רע, וכבר מיליון שנה אני יכולים לעשות קורס רישום, אז אפשר לעשות את זה מקוון. יש דברים שבבית לא עשיתי מיליון שנה, לסדר אלבום של תמונות, או לסדר את הספרים, או כל פרויקטים קטנים כאלה בבית, כמו שאתה אומר, לא חייב לצבוע קיר, אבל אפשר, יש זמן לכתוב משהו קטן לעצמי, ולמצוא את אותם דברים קטנים שכיף לי לעשות, ששכחתי לעשות, ופה אפשר הרבה לבד, ופה מטפל, LICBT, זה טוב, כמוך גיל, או כמו כל הקולגות שלנו. יכול מאוד לעזור לייצר את אותה אקטיבציה, והאקטיבציה הזאת היא יכולה למנוע מאותו אדם לשקוע למראה השחור על הדיכאון העמוק, שהיציאה ממנו מאוד קשה אחר כך. אז אקטיבציה התנהגותית לגבי עצמי. עכשיו, התחלתי לדבר. הדבר הבא שאני רוצה לשפר, זה כן לחזור לקשר עם אנשים. האדם לא טוב לו להיות בדד, בודד. אני בקבוצת שותי, שוב, אני, עוד חושב שאני לא אלכוהוליסט, יכול להיות שכן. אני נהיה אלכוהוליסט יותר ויותר בתקופת קורונה.
אני הקמנו... שותה רק בסופי שבוע או בסגר.
או בסגר. אז הקמנו קבוצה של מועדון הרום הישראלי הראשון. יש לנו קבוצת וואטסאפ, יש לנו קבוצת פייסבוק, וכל אחד מחפש את בקבוק נדיר ומעלה את זה. אז הנה, יצרנו עיסוק שאנשים שאהבו לשבת ביחד לשתות, והקמנו קבוצה של אוהבי חובבי רום. יש לנו שני כלבי שיצו בבית. אז יש קבוצה של אוהבי שיצו, יש שם ים דברים שעושים כיף, מיליון תמונות, אז מעלים תמונות של השיצו. דרך אגב, חיית מחמד זה רעיון מצוין, חתול או כלב, גם מאוד יכול לעזור לצאת מדיכאון, כי זה נותן סיבה לצאת ולטפל מי שמסוגל. ופה אנחנו עושים דברים עם חברים, ואנחנו יוזמים את זה. עכשיו, או שמצטרפים למעגל חברתי חדש, או שיוזמים את זה עם חברים ישנים. סופר חשוב. דרך אגב, דבר שהוא סופר חשוב, ספורט. אני עושה כל יום יוגה 10 דקות רבע שעה למזרון בבית, יש מיליון יוטיובים, אפליקציות, סרטונים, לעשות קצת יוגה, התעמלות, ללכת 45 דקות ביום, מותר. אנשים שוכחים את זה, לך 45 דקות, ובסוף ההליכה שלך תקנה אפילו חלב במכולת, היום טיפה יותר מרוחקת מהבית שלך. בסדר? ופה ספורט, הליכה, יציאה, סופר חשוב, רבע שעה, 20 דקות, לא חייבים לרוץ מרתון, אפשר לעשות פעילות גופנית מאוד מאוד, ונכנסים לזה, אני רואה את הבנות שלי פה, יש להם כל מיני מורות יוגה, מורות פילאטיס, לא יודע פילאטיס, יש להם כל מיני, הם עוד בטיק טוק עוד פה, והם עושות מלא ספורט, וזה מכניס להם אנדרופינים, זה עושה להם ממש כיף, ודברים, יש שם איזה בחורה אסיאטית, אני חושב שהיא פיליפינית, שעושה פה שיעורי כושר מאוד מאוד משמעותיים לבנות שלי, כל יום.
אז אמרנו ריפריימינג, לשנות את, את צורת החשיבה שלנו על הדיכאון, ולמצוא מה טוב בו, ומה הרווחים שלי. אמרנו, להתחיל לעשות פעולות, להתחיל מקטן, להתלבש, לשטוף פנים, לצחצח שיניים וכן הלאה. אמרנו שזה כבר התחלה של אקטיבציה. אמרנו להתחיל לפעול בשדה החברתי גם עם דרך הזום. נכון?
לגמרי.
אמרנו לא פעולות גדולות, לא משימות ענק, אבל משימות קטנות שאני יודע שאני יכול לעמוד בהן, ואפילו אם אני לא יודע שהם יסבו לי ענה, אני אבדוק את זה אחר כך.
מעולה.
פעולות בשדה החברתי, והזכרת רשתות חברתיות. אז בוא נדבר קצת על מה אתה חושב על רשתות חברתיות בהקשר הזה של דיכאון וקורונה.
שוב, אתה יודע, רשת חברתית בעולם שלי זה מדיה, יש שם הכל. בסדר? ולכן אני יכול לבחור את אותם מדיות שעושות לי טוב, אם אני רוצה לצאת מדיכאון. אז אני, כמו אמרתי, קבוצות פייסבוק שקשורות לתחביבים שלי. אפשר גם קבוצות פייסבוק שקשורות לדיכאון, אנשים מעלים שם ויש שם שיתופים נורא נורא יפים. וממש. ויש טלגרם עכשיו שיש שם כל מיני קבוצות מגניבות, קבוצות שקשורות לתחביב שלי, קבוצות שקשורות לשמור פתאום קשר עם אנשים מהעבר שלי, כל מיני חברי ילדות, בתי ספר, דברים כאלה, לעשות דברים שכרגע מייצרים לי קשר עם אנשים או חדשים או אנשים שאני מכיר. עכשיו, כולם רוצים קשר, אין אחד שתפנו אליו שלא ישמח שפניתם אליו, כולם נמצאים במצב שלכם בבית לבד בחושך, בסדר? ואם תתקשר או תיזום פתאום קבוצת וואטסאפ של, של כיתה ג' מבית ספר עממי, לא יודע מה, במושב נעלל, אז פתאום תראה שלפחות 10 איש יהיו מאושרים ויתחילו לדבר איתך, ותזכרו, תדברו חוויות על המורה רותי, איך פעם מישהו שם לרגל והיא נפלה. זה אחלה דברים, בסדר? ובסופו של דבר, היוזמה שלכם לייצר את הקשר הבין אישי, היא חשובה. אז עניתי לך גילו שאני רוצה לעבור לנושא הבא.
ענית לי ואני רוצה להוסיף איזשהו סייג שפחות אני מאמין, בוא תגיד לי מה אתה חושב, גם בהקשר של נטפליקס שהזכרנו קודם, וגם בהקשר של הרשתות החברתיות, הם שניהם יכולים להיות יופי של אקטיבציה, יופי של משהו שמרים אותי מהכלום, וגם הם צריכים להיות במינונים, אחרת הם מעמיקים את ה... יש להם פוטנציאל של דווקא להעמיק את ה... להחמיר את המצב.
כי הבינג' לא בטוח, בין של לראות 10 שעות בנטפליקס הוא דבר חיובי, אבל אפשר להגביל את זה. מצד שני, עדיף לראות 10 שעות בינג' בנטפליקס, מלשבת לבד בחושך ולהסתכל על התקרה, בסדר? ברור שאם אתה יכול לקרוא, או אתה יכול לעשות ספורט, או אתה יכול לרקוד מול המחשב, או אתה יכול לבשל לך ארוחה טובה, הרבה יותר טוב מאשר לעשות בינג' בנטפליקס. אבל אם אתה לא יכול, עדיף בינג' בנטפליקס, בסדר? אבל לא טוב.
ובסגר הזה זכינו שמותר לצאת עד 1,000 מטר, נכון, ולספורט, נכון. ולספורט מותר לצאת ללא מגבלה.
הספורט, הליכה היא, היא דבר שמשנה חיים במצב הזה. הליכה, הרכיבה על אופניים למי שיש...
כל מה שמשחרר אנדורפינים.
כל מה שמשחרר אנדורפינים, ובעצם היציאה מהבית זה דבר. עכשיו, נושא נוסף שאני ממליץ לכם, ופה דווקא להמעיט, בסדר? אותם אנשים שמהבוקר ועד הלילה רואים חדשות בצורה מאוד אובססיבית, וטראמפ, והוא ככה, וביבי ככה, והשוטר רביץ לאו, ועוד מומחה שמסביר שהקורונה הזאת לא תלך, תמיתו, למה? החדשות, הן חושפות לנו, הן שליליות, הן מייאשות, אני ממליץ לאנשים להגביל את עצמם, אם אתם אוהבים את המהדורה שעה 8, אז תראו חצי שעה את המהדורה, וזהו. תנתקו את עצמכם מעטין הידיעות והחדשות, ודרך אגב, אם יש לכם ילדים צעירים, בכלל תמנעו מהם, כי זה חופר לך במוח, זה מייצר פוסט טראומה, כי כל הזמן יש שם טק, טק, מצאו, לא מצאו, גם איתו עם זה, עדיף לקרוא ספר טוב, עדיף לשמוע שיר, מוזיקה אחלה דרך אגב, מי שאוהב, תשמעו מוזיקה, תייצרו לכם פלייליסטים הכי מגניבים בעולם, בתוך הספוטיפיי,
שוב בעולם. זה רעיון מצוין, לא חשבתי עליו, זה רעיון מצוין, לא רק לשמוע מוזיקה, לייצר פלייליסטים.
נכון.
דיברנו על לצאת להליכה, אבל לא היום, נכון, מחר. היום לא בא לי, נתחיל מחר. אז בוא היום נעשה את הפלייליסט.
בדיוק, בדיוק, תעשו פלייליסט בנושא שאתם אוהבים, ובספוטיפיי זה כיף, כי אתם יכולים להעביר את זה גם לחברים, ואנשים משתמשים בזה אחר כך, מגניב, מגניב, מגניב. אז זה פלייליסטים עם מוזיקה, זה נפלא, תפתחו לסגנונות חדשים, אינדיש, כל מיני דברים מגניבים.
וזו עשייה, לבנות פלייליסט זו עשייה.
נכון, זו עשייה מגניבה וגם כיפית, מישהו עם מוזיקה. עכשיו, תימנו מהמדיות החדשותיות, תגבילו את עצמכם מאוד, זה לא יעיל, זה לא יעיל. עכשיו, מי שיש לו מודעות פוליטיות, ובעצם היציאה להפגנה היא טובה, לא, מעולה, היציאה להפגנה זה דבר מצוין, אני עושה משהו, אני עושה משהו אקטיבי, אני לא תומך, או לא תומך במדיניות הממשלה, אני לא נכנס לזה כרגע, יש לי דעה...
מסכה, ריחוק חברתי, קפסולות.
על פי התקנות, אם עצם זה שאתה נורא עצבני על ביבי או על גנץ, אני לא יודע מה, הלכו פה מכות לאורך בבית שנמתח לבית של אשכנזי, אז כול. אז צאו, תפגינו, לכו מכות, סתם, לא אומר לך מכות, אבל תהיו שם, זה מייצר אדרנלין, זה מייצר מעש, וזה מייצר משמעות. בסדר, אני מאמין שאם כולנו נתאחד, וכולנו רוצים שינוי, וכולנו מאמינים שמשהו פה לא מסתדר לנו, אז עצם היציאה להפגנה זה דבר טוב.
שני הצדדים אגב.
כן, שני הצדדים, זה לא קשור, נגד ביבי, בעד ביבי, זה לא משנה. אני חושב שאם תשאלו אותי, אני לא יודע מי צודק ולא צודק, אני חושב שזו תקופה הכי מחורבנת בעולם להיות ראש ממשלה, זה חרה של תקופה להיות מנהיג, סליחה על הביטוי. ומצד שני, אנחנו כעם רוצים פתרונות ולא רוצים הזנחה, זו תקופה מזעזעת למנהיגים שלנו, זו תקופה מזעזעת גם לנו, אבל עדיין אפשר לעשות טוב. עכשיו, אני רוצה לדבר על העתיד שלכם, בסדר? יש לכם הזדמנות פז, תקופת קורונה, לא לפחד מהעתיד ולחשוב שהעתיד הוא נוראי, אלא לתכנן את העתיד. יש לנו את הקורס בווינגט, אתה יודע כמה נרשמים כבר יש לנו עכשיו, גיל?
60, 70, 80?
מעל 60, בחיים לא לנו כל כך הרבה נרשמים, אנשים באים ללמוד, זה אנשים שלא רוצים לבדיקון, ואומרים בוא נתכנן את העתיד שלנו, בוא נלמד, בוא נפתח מקצוע, אפשר עוד הרבה דברים מקוונים, בוא נחשוב על הסבה, בוא נחשוב לעשות משהו שאני אוהב. הנה, יש לי חבר שפוטר מעבודתו, אני מצטער, היום הכל בירה, אני ממש מצטער. אבל הוא עושה בירה, הוא מאושר, באמת, היה אומלל, כי הוא פוטר, והוא היום בתוך הבירה, ויש לו רעיונות, וישב, ושאל אותי לגבי הסטארט-אפ שלי, לגבי הבירה, יש לו נושא עולם מתואר. אז אתם יכולים לתכנן, הקורונה לא תחזיק לנצח, בסדר? אני יכול להבטיח לכם, שהמין האנושי, יותר חזק מהווירוס המסכן הזה, הוא כזה קטנצ'יק הווירוס הזה, עושה לנו עכשיו קצת בעיות, אבל אם במרץ הזה או במרץ הבא, אדם ינצח את הווירוס הזה.
אתה אומר המין האנושי, אני רוצה, אתה יודע מה, יגאל? אנחנו ננצח.
אנחנו, נכון.
זה לא המין האנושי שזה בחוץ, זה אנחנו נהיה פה אחריו.
נכון, אנחנו נצא. ולכן, הווירוס הזה יחזיק מעמד עוד חצי שנה, עוד שנה, אז יבוא החיסון, וישלח את הווירוס הזה לאלף אלפי הזזלים, ואז יהיה לכולנו המון הזדמנויות. ולכן, זה ההזדמנות לעשות הסבה, זה ההזדמנות ללמוד עוד משהו. חלמתי כל חיי להיות מאמן, חלמתי כל חיי להיות מטפל בבעלי חיים, חלמתי כל חיי להיות מטפל CBT או LICBT, חלמתי כל חיי להיות יינן, חלמתי כל חיי להיות מדריך בחדר כושר, חלמתי כל חיי לעזוב את ההוראה שאני כל כך שונא, בסדר? ופה יש לנו הזדמנות פז, יש לנו זמן חופשי, העולם מונגש לנו בכף היד, חברים, בעולם של התקשורת, זה לא המערה עוד פעם, אני מהמחשב שלי, לומד, בסטנפורד כבר שנים, כל מה שאני יודע, בכלל לא ראיתי את הבנשים האלה, אף פעם אחד לא פגשתי דיוויד ברנס, אז כל אני יודע ממנו.
תגיד, מה זה? כצעד בדרך למה שאתה אומר שזה הכי נכון בעולם, יש לי שאלה.
נו.
חלמת פעם על איזשהו שבוע או שבועיים שתוכל להיות בבית, בלי כאב ראש, בלי מטלות, בלי משימות, שתוכל לעשות מה שאתה רוצה? חלמת איך תנצח את הזמן הזה? כולנו חלמנו על זה, נכון?
נכון. ופתאום יש לנו זמן.
ואנחנו לא מקשיבים את החלום. יש לנו הזדמנות להקשיב את החלום הזה.
לגמרי, איזה מסכנים אנחנו, אין לנו, לא יהיה לנו, בואו נעשה בינג', בואו נרחק. לא, די להתקרבן, תעשה מרצה, מחלה אקדמית וינגט במקרה, הוא דוקטור לספורט, הוא איש מדהים, והוא מאושר. למה מאושר? כי הוא אומר לי, אני כבר שנים רוצה לכתוב ספר, אני בשנים כבר רוצה לכתוב כמה מאמרים, הוא עשה הכל עכשיו, האיש החיוך לא יורד לו מהפנים, וזה איש בריא בנפשו. אני מכיר אחרים במחלה אקדמית וינגט שהולכים מראש בתוך האדמה, שחרב עליהם עולמם, למה? למה? והנה, אני וגיל, ושוב, אני רוצה לתת דוגמה להחמיא לנו, אנחנו עושים את הפודקאסט, אנחנו פתאום נתפנלנו עוד כמה דקות בסוף היום, אנחנו עושים דברים למען כולנו, ולכן זה הזדמנות נפלאה להזיז את הגבינה שלכם. עכשיו, ברור שאם אתם בדיכאון, הכלים שהתחלנו לדבר איתם בפודקאסט, לעשות בקטנה, אבל חברים, אם תפסיקו להיות קשים עם עצמכם, תפסיקו ותכף נסביר לכם מה זה ה-double standard technique, תפסיקו להתמסכן ולהתקרבן ולחשוב שנגמר העולם, אתם יש לכם פה הזדמנות נפלאה להשתפר, לצמוח, לגדול בתוך הבית, עם זמן. עכשיו, מי שלא עלינו רעב כי אין לו מה לאכול, ומי שלא עלינו נפטר לו מישהו קרוב מהמחלה הארורה הזאת, ומי שלא עלינו היה לו עסק שכל חייו הוא חלם עליו והוא קרס לו עכשיו, אז זה באמת, ושוב, אני תמיד אומר, זה לפעמים מת הכלב, לפעמים מתוך החיים, יש לנו אירועים מאוד קשים. אנחנו יכולים להיות בדיכאון, אנחנו יכולים להיות מיואשים, אנחנו יכולים להוריד את הראש, אנחנו יכולים, ובתוך זה, עדיין לייצר עצמנו תקווה, כי אנחנו נצא מזה. בסדר? אנחנו נצא מזה, כי אולי תהיה חצי שנה קשה, אולי תהיה שנה קשה. אבל אדם שפעם אחד ירים עסק, ירים עסק עוד פעם. אדם שמת לו מישהו קרוב, אנשים קרובים מתים גם מסרטן וגם מתאונות דרכים וגם משפעת, וזה נורא והיום, נורא, נורא והיום שמת למישהו, בדיוק דיבר איתי לא מזמן אחד הבוקרים שלנו, שאמא שלו נפטרה מהמחלה הארורה הזאת. נורא, אין, לא לי מה להגיד לו. עוד מישהו שאני מכיר, שאבא שלה נפטר. נורא והיום, אבל בסופו של דבר ההורים שלנו, אנשים מבוגרים, נפטרים, לא עלינו, אז זה מוקדם יותר, ואנשים לא יכולים לחיות עוד עשרות שנים, אבל זה עצוב וזה נורא, אבל אם אותו אדם ייכנס למראה שחורה, הוא לא מקשים את החזון של אותו הורה שלו שמת, ההורה שלו שנפטר לא רוצה שילד שלו יהיה אומלל ויערוק את עצמו, בסדר, ההורה שנפטר, ואני אומר את זה לאנשים, ההורה שנפטר היה רוצה לראות אותך מתאבל, עצוב, מתגעגע, אבל גם ממשיך את חייו, את חייך, לא בחמלה, בסדר? אני חייב תכף לזוז, אני אקנח בדאבל סטנדרט טקניק, אתה רוצה להגיד לנו מה זה, איך עושים את זה, או שאני...
תמשיך עם התנופה, אני אעזור.
תעזור. אני אתחיל.
הרעיון פשוט בדאבל סטנדרט טקניק, ואתה תספר אותו בפרטים, אני מניח. זה להסתכל רגע אחד על עצמי, כאילו זה לא אני.
נכון.
לו הייתי מישהו אחר, מה הייתי אומר לי?
נכון. וזה לגמרי זה, אנחנו רואים לעצמנו דברים קשים שלא היינו מעזים להגיד לחבר שלנו. אז הדאבל סטנדרד טקניק זה, אתה נהיה החבר של עצמך, ואתה צריך להגיד לעצמך את אותן מחשבות קשות, אתה אפס, לא יצא לך כלום, אין סיכוי, הכל על הפנים. אם חבר שלך מתקשר לך מיואש, לא היית אומר לו את הדברים האלה, נכון? אז בוא תגיד לעצמך את מה שהיית אומר לחבר שלך. לחבר שלך היית אומר, יהיה בסדר, אתה תתמודד, יש לך כוחות, תראה את תותח אתה, אתה כבר הקמת חנות פעם אחת, אתה תצליח ואתה תקים את החנות פעם אחרת, או תעשה משהו אחר, יש לך כישרון ענק בנגרות. בוא תחשוב אולי, אני יודע, עשיתי לי כמה דברים מדהים, בוא תחשוב אולי ללכת ללמוד נגרות, יש לך הזדמנות נפלאה, ואתה תהיה דגר מדהים. נכון? זה מה שהיית אומר לחבר שלך? לא היית אומר לך,
דבר כזה שהייתי אומר לחבר שלי, הייתי גם מציג לו את ההוכחות לזה שאני לא מחרטט אותו. וזה מה שכדאי גם לכם לעשות, כי אתם לוקחים את הדאבל סטנדרט טקניק ובוחרים לעשות אותו, תגידו את אותם דברים לאותו חבר דמיוני, ותחפשו את ההוכחות, ותגידו לעצמכם אותם, למה זה נכון.
לגמרי, ותמצאו אותו, כי אתם מאמינים לדברים מאוד קשים. חסרי חמלה, אבל תתחילו לחשוב גם על נקודות החוזק שלכם, גם על היכולת שלכם, ותחמלו על עצמם, אל תיכנסו באים שלכם, לא יצא בני כלום, פיתרו אותי, אני לא אמצא שום דבר, אני אשאר בודד, מסכן, גלמוד ואומלל. אז בטח שלקפוץ מהחלון זה פתרון אולטימטיבי, אבל זה מאוד לא נכון, כי לכל אחד מאיתנו יש דברים טובים, לכל אחד מאיתנו יש סיכוי, לכל אחד מאיתנו, אתם יודעים, אנשים יצאו ממצבים הרבה יותר קשים מקורונה, ואנחנו יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד, בתוך השואה היו מקומות אומללים, אומללים, חלק מיהודי צפון אפריקה, יהודי יוון וסלוניקי, יהודי פולין וגרמניה והולנד. לא היה במקום מאוד נחמד, אבא שלי יצא מהשואה, סבא שלי נרצח על ידי הנאצים, אבא שלי מגיל 8 לבד בעולם, לבד, וגיל עלה לישראל, והיא כמשפחה, ואם הוא הצליח, אז באמת אנחנו קצת מפונקים שאנחנו נופלים ברוחנו, בתקופה לא טובה, מאוד לא טובה, אבל אני מניח שהילדות של אבא שלי הייתה קצת יותר קשה מזה שהיה בגיל 8 לבד בעולם. לבד לגמרי, כאילו התגלגל ברחוב, הלך לאיבוד. אז בשרד, בסדר? בצרפת.
ולטכניקה הזו אנחנו קוראים נרמול, בואו נשווה את המצב הנורא והיום שאנחנו נמצאים בו אל מול מצבים אחרים שאנחנו מכירים, של אנשים אחרים שאנחנו מכירים, שהצליחו לצאת מהם, נשים את זה על הסקאלה ונבדוק האם מצבנו באמת עד כדי כך יותר נורא. לא מתוך מקום של זלזול, אנחנו יודעים שהמצב הוא קשה, אבל מתוך מקום של נרמול.
לגמרי, המצב הוא קשה, אבל אין אחד פה שמקשיב לנו, או מטופל של אחד שמקשיב לנו, או כל אדם במדינה הזאת, או כל אדם על הכדור הזה, שאם הוא יפעל עם הכלים שמעמדו ואת עצמו, ולא צריך דברים נורא מורכבים כדי לעשות. אני אומר לך, הכלים האלה, הם טובים לכל אדם ולכל דבר. ולייצר תקווה, להיות אופטימי, ולפעול, לעשות דברים לטובת שינוי, לטובה, על פי הרצון שלי. ואז תראו קורא הפלא, והמצב רוח משתפר דרך אגב. המצב רוח משתפר, אתם רגע שאתה פועל.
זה הגדולה, זו הגדולה של הטכניקות האלה. יגאל, אני רוצה ככה לסיום להזמין את המאזינים שלנו, אני מקווה שאני פרסם את הפודקאסט עוד היום. ספרו לנו בשמחה מה חשבתם, ויותר חשוב, קחו לעצמכם יומיים שלושה ותכתבו לנו אחרי זה מה עשיתם ואיך הרגשתם עם זה. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהצלחנו לעזור.
מעולה, ועוד שני דברים. א', תפיצו לאנשים נוספים שאתם חושבים שהפודקאסט שלנו יכול להיות יעיל להם, אני אשמח שיהיו מאוד מאזינים, ובית בוגרי LICBT, אני מזמין אתכם לבוא להדרכות, הדרכות מקוונות, הקבוצות מתמלות, ותגיעו להדרכות שלנו, ותפנו אליי או אל גיל, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, כי במיוחד בתקופה הזאת, קשה לאנשים שמטפלים לטפל לבד, וגם מי שרוצה להתחיל את ה... קריירה הטיפולית שלו, ולא יודע איך, למרות שיש לו את התעודה, גם תתחילו להגיע לדרכות שלנו, ואני חושב שחלק מהדברים שנוכל לעזור לכם בדרכות האמיתיים, זה גם לראות איך אתם מתחילים את דרככם בקריירה, העולם זקוק לכם, העולם זקוק לכם, יש פה המון אנשים בישראל שזקוקים לטיפול אל ה-ICPT, ובחלקם פנינו בפודקאסט, אז יופי, אז תודה.
יגאל, תודה רבה. נפגש בהקלטה הבאה.
נפגש בהקלטה הבאה. ביי.